קראנו השבת פרשת מטות מסי וסיימנו את ספר במדבר. תחילת הפרשה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי דור נדר להשם, או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אומרת הגמרא, המשנה, במסכת חגיגה, היתר נדרים פורחים באוויר. אין להם על מה שיסמוכו. כלומר, בתורה לא נאמר במפורש שאפשר להתיר נדר. התורה אמרה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. והגמרא מחפשת בכל זאת אולי איזה מקור, מניין אנחנו יכולים לקחת שאפשר להתיר נדרים. שמואל אומר, מדייקים מהפסוק, לא יחל דברו, הוא לא מחל דברו, אבל אחרים מכילים את דברו. זאת אומרת, חכם. אבל המשנה אומרת שיתר נדרים פורחים באוויר, כלומר אין מקור בתורה לאפשרות להתיר נדר. ולמה? צריך לנסות להתבונן בדבר. חכמים באו ואמרו לנו שיש דרך להתיר נדרים. על ידי פתח, על ידי חרטה, אפשר להתיר נדרים. אבל התורה לא כתבה את זה במפורש. ואולי התורה רצה ללמד אותנו שאדם צריך לדעת שכשאדם מדבר, אין דבר כזה להגיד, אני מתחרט, אני חוזר בי. הדיבור צריך להיות עם אחריות. מה שאדם אומר, הוא צריך לעמוד מאחורי דבריו, הוא צריך לקיים את דבריו, ככל היוצא מפיו יעשה. אין שום דרך שלא לקיים את הדברים שלו על פי התורה. התורה רוצה לתת איזה ביטוי חריף. אין דבר כזה שאדם אומר ולא מקיים את הדברים שלו. אדם, מה שאומר הוא צריך לקיים. מה שהוא מתחייב הוא צריך אחר כך לעשות. באים חכמים ואמרו לנו שהתורה אמנם לא כתבה את זה במפורש, אבל כוונת התורה להסתיר אולי את העניין הזה שאפשר להתיר נדרים, אבל יש דרך להתיר נדרים. אבל יותר נדרים פורחים באוויר. לדעת שזה לא כל כך פשוט. ובאמת חז"ל, במסכת נדרים, חכמים אומרים, יש דעות שאומרים שעל ידי חרטה אי אפשר להתיר נדר, רק על ידי פתח, ורק בקושי, ועל שבועה לא כל כך פשוט להתיר אם אדם נשבע, רק אולי בנדר. לא קל להתיר נדרים. כי אדם צריך לעמוד מאחורי דבריו. אמרת, התחייבת, קיים. ואחר כך הפרשה ממשיכה ואומרת לנו שיש אפשרות, יש הפרת נדרים, זה כתוב כן בתורה. אישה כי תדור נדר, זה נערה, נערה שהיא עדיין ברשות אביה, אז אם היא נודרת, היא כבר גדולה, היא יצאה כבר מקטנות, כי קטנה שנודרת אין נדרה נדרים, אבל היא כבר נערה, והיא יכולה לדור, עדיין היא בבית אביה, כל עוד שהיא נערה, אביה יכול להפר נדריה. נערה מורסה, אביה ובעלה מפרים נדריה. אישה נשואה, בעלה מפר נדריה. הפרת נדרים, פירושו של דבר, שהבעל שומע את הנדר ביום שומו, הוא אומר לאישה, מופר לך. הפרה היא שונה מהתרה. והפרה היא מכאן ולהבא. הנדר, כל עוד שלא שמע הבעל, הנדר קיים. ומהרגע שהוא שמע ביום שומו, הוא יכול להפסיק את הנדר מכאן ולהבא. אם האישה עברה על נדרה מקודם, היא עברה על הנדר. אבל ואחרי שבעלה שמע והפר, אז הנדר מופר ולא צריכה יותר לקיים את הנדר. זה לשמירת המבנה המשפחתי, שלא יהיה מצבים כאלה של מתיחות, נדרים שבינו לבינה, הבעל יכול להפר. וחכם, חכם מתיר את הנדר. מתיר את הנדר, זה בצורה אחרת. כלומר, יכול להיות בדרך של חרטה, ויכול להיות בדרך של פתח. דרך של חרטה, פירושו של דבר, שבא הנודר אל החכם, ואומר, הייתי עצבני, ואני נדרתי בשעת כעס, ועכשיו שהתיישבה דעתי, אני לא רוצה לעמוד בנדר הזה. אני מתחרט, אני מצטער על זה. זאת אומרת, הוא ידע שהוא לא בסדר. זאת אומרת, הוא היה כועס, לא התגבר על עצמו ונדר. ועכשיו, שהוא התיישבה דעתו, הוא בא ומתחרט. התרה זה לא, זה כשבא אדם ואומר, אני לא הייתי בשעת כעס, ולא הייתי איזה מתח נפשי, אני נדרתי, אבל לא שמתי לב להשלכות של הנדר. למשל, אדם נדר שהוא יצום 10 ימים רצופים. אחר כך הוא מתבונן בעצם, הרי שבת בתוך 10 ימים האלה, איך אפשר לעצום בשבת? רוצה להתיר את הנדר, אני לא רוצה לעצום בשבת. מקודם כשהוא נדר, הוא לא שם מליבו מה המשמעות של הדברים שלו. הוא רוצה לעצום 10 ימים, יפה מאוד. לא שם לב ש10 ימים רצופים, זה כולל בתוכם שבת, או שהוא נדר, שכל יום שני בשבת הוא יצום, ויצא פתאום שיום טוב יוצא בשני בשבת. עכשיו, הוא לא חישב את הדברים, והוא בא ואומר, טעיתי. אילו הייתי רואה את כל ההשלכות של זה, לא הייתי נודר בצורה כזאת. חכם מתיר את הנדר, זה כמו נדר טעות. אם אדם טעה ונדר, וממש טעה, הוא לא צריך אפילו להתיר את הנדר. זאת אומרת, אם אדם חשב שעומד לפניו איש מסוים, והוא הדיר אותו, הוא חשב שהוא עושה מעשה רע, והוא הדיר אותו, ובסוף התברר שזה אביו. הוא לא התכוון להדיר את אביו, הוא לא חשב שזה אביו, אם זה היה אביו, לא היה נודר. זה בכלל נדר טעות. לא צריכים ללכת לחכם להתיר. אבל ונדר שצריך ללכת לחכם להתיר, זה, כמו שאמרנו, שהוא לא שקל את כל הדברים. רבי אליעזר אומר שאפשר להתיר אפילו בנולד. זאת אומרת, הוא לא ידע שיהיה בעתיד איזה שינוי. מה שאמרנו, התרת נדרים עד עכשיו, הזכרנו שפשוט לא שקל את הדברים, אבל אילו היה יודע עכשיו את העובדות, אז לא היה נודר. אבל את העתיד אדם לא יודע. הוא נדר, ובסוף משהו השתנה. הוא אסר פלוני עליו, ובסוף פלוני השתדך איתו. הבת שלו נהיו משודחים. היא לא היה יודע, לא היה עושה את זה. או למשל, הוא הדיר את בנו מנכסיו, מפני שהוא חשב שהבן שלו לא עושה את רצונו, הוא הלך במקום לעבוד יחד איתו, הבן הזה לא יוצלח, הוא הלך לישיבה, אז הוא הדיר אותו מנכסיו. אחר כך הוא נהיה גדול הדור. הוא אומר, הוא ידעת שהוא יהיה גדול הדור, לא הייתי נודר, לא הייתי מדיר אותו, חשבתי שסתם יהיה בטלן. רבי אליעזר אומר שגם אפשר בנולד, רבי אליעזר בן הורקנוס, בדידי אבי עובדה, שאבא שלו הדיר אותו מנכסיו, ואחר כך הוא נהיה גדול, ענק גדול בתורה, מתלמידיו המובהקים של רבי יוחנן בן זכאי, ובא אביו להתיר את הנדר. אמר, אם ידעתי שככה יצא ממנו, לא היה עולה בדעתי להתיר את לידור. אם כן, זאת אומרת, התרה היא אומרת שהנדר היה טעות. או טעות מפני שלא ידע את העתיד, או טעות מפני שלא שם לב אבל היה טעות. בלעדי זה אין דבר כזה שאדם יגיד, אני נדרתי, אני לא רוצה לקיים את הנדר. אין דבר כזה. מה שאדם אומר, הוא צריך לעמוד בדבריו. אם לא נמצא איזה טעות בדבריו שהוא בעצם לא התכוון, אז הנדר הוא נדר. אתם יודעים שיש הבדל בין חרטה ובין התרה, אם הנדר בהתרה מצד פתח או מצד חרטה, הרמב"ן אומר שאם אדם, אם זה בא מצד חרטה, הוא יכול להתחרט על חלק מהנדר. ולא אומרים נדר שבטל מקצתו, בטל כולו. אבל אם זה בא בדרך של פתח, היה טעות, אז הנדר בטל כולו. כי ההבדל בין חרטה ובין פתח, כבר הסברנו פעם בשיעור, חרטה זה כמו למחוק. הוא מתחרט, אז הוא כאילו רוצה למחוק את ה... אז אפשר למחוק חלק. התרה זה לעקור מההתרלה. הכל נעקר, אי אפשר לעקור חלק. כמו בנדרים, כך בעצם בתיקונו של אדם, אם אדם עשה מעשה שלא יעשה, מעשה עבירה, והוא רוצה לשוב בתשובה, אז יש דרכי תשובה, בדיוק כמו דרכי התרת נדרים. יש אפשרות להתיר, יש אנשים שחוזרים בתשובה, הם מתבוננים שהדרך שנהגו עד עכשיו לא הייתה בסדר, היא לא נכונה, מכאן ולאבא הם מחליטים לשנות את דרכם. לא כל כך עוסקים בחרטה על העבר, אבל יש להם קבלה לעתיד, זה כמו הפרת נדרים. יש פעמים שאדם הוא עשה מעשים, הוא לא רוצה לעבור עבירה, אבל הוא לא מתגבר על עצמו, והיצרות תוקפו והוא נכשל, והוא מתחרט על זה. רשעים כל ימיהם חרטות, ככה אומרים, יש מאמר חז"ל. הם עוברים, לא רוצים לעבור עבירה, אבל אין להם כוח להתגבר, עושים את העבירה, מתחרטים. ואחר כך זה חוזר עוד פעם, ועוד פעם מתחרטים, ועוד פעם ועוד פעם מתחרטים, ועוד פעם ועוד פעם מתחרטים. זה לא צדיקים. מי שכל הזמן מתחרט, זה לא בסדר. זה יותר טוב מי לא מתחרט, אבל זה לא, זה עדיין בגדר רשעים. זה לא, הם לא לוקחים את עצמם בידיים ומתגברים ועוקרים את הרגל הזה ואת הנטייה הזאת ואת החולשה הזאת. יכול להיות אבל חרטה חזקה, כן? שאדם מתחרט מכל משהו, ממה שהוא עשה. כלומר, חרטה היא באה כשאדם בעצם, המעשה שהוא עשה יכול להיות שהוא היה מודע שהוא עושה מעשה לא טוב, אבל הוא לא הצליח להתגבר, הוא מתחרט. ויכול להיות מצב כזה שאדם לא ידע שהדבר הזה אסור, או ידע אבל לא ידע את חומרתו, וקצת צלזל, אחר כך הוא למד תורה, והוא מתעמק, הוא פתאום מגלה שמה שהוא חשב שזה לא נורא אם הוא עושה, זה נורא מאוד, זה חמור מאוד. כגון הקל על עצמו באיזה דבר בשבת, חשב, זה לא נורא, ופתאום מתבונן, בעצם זה מאחד דאורייתא, וזה מאוד חמור, ולא שייך לעשות את זה. קודם לא היה מודע שבאמת הדבר הזה אסור, והאיסור הזה הוא איסור חמור, חמור מאוד, והוא שב בתשובה. זאת אומרת שבעצם התברר שהמעשה שלו היה בטעות, הוא לא ידע, זה כמו התרת נדרים, הוא לא ידע את הדבר הזה, לא ידע את החומרה. יש מדרגות בתשובה. יש מדרגה בתשובה שאדם עוקר את החטא, ויש מדרגה יותר גדולה, זה מדרגה עליונה שאדם, הזדונות נפחות לזכויות. אין לזה כבר דוגמה בהתרת נדרים. אבל בעצם איך הזדונות נפחות לזכויות? אפשר להסביר את זה באופנים, בשני אופנים. יכול להיות אופן אחד שאדם נחתתו נגדו תמיד, כמו שאומר דוד, חטאתי נגדי תמיד, וכל הזמן הוא מחפש איך לתקן את עצמו, והצער על מה שהוא עשה דוחף אותו כל הזמן קדימה, והוא נהיה יותר טוב ממה שהיה לפני שחטא. הכל בגלל שחטא. אז עכשיו הוא רוצה למחוק את הכתם הזה, והוא משתפר ומשתפר ומשתפר, ואף פעם לא מפסיק לנסות עוד דרכים ועוד דרכים איך לתקן, והוא נהיה במדרגה חדשה לגמרי ממה שהיה לפני שחטא בכלל. כי זה מין זרז שמדרבן אותו עוד לתקן ועוד לתקן ועוד לתקן. אז באמת, אז הזדון הזה עושה לו הרבה זכויות. הוא בעצמו זדון, אבל זה עושה לו הרבה זכויות. אבל אפשר להגיע לעוד איזו התבוננות עמוקה, שהזדונות נפחים לזכויות כפשוטם. למה? בהתעמקות גדולה, בהכרה, שבעצם כל מה שאדם עשה בדיעבד היה צריך לעשות. לאדם יש אמנם בחירה חופשית, אבל יש גם השגחה אלוקית, מוחלטת, אבסולוטית. אם אדם, נגיד, פגע בשני, בגלל שהוא רצה לפגוע בשני, השני נפגע. הרי אם השני לא היה צריך להיפגע, הוא לא היה נפגע. יש סדר אלוקי, שהקדוש ברוך הוא מזמן את מי שצריך להיפגע עם מי שרצה לפגוע. אדם רצה ועל כן, בעצם, מה שהאדם עשה רע, זה הבחירה שלו, זה שהוא בחר בדבר הלא טוב. היה לו רצון רע, הוא רצה לעשות משהו שאסור לו לעשות, שלא נכון לעשות. אבל המעשה היה צריך לעשות בלאו הכי. המעשה הזה היה נעשה. כי יש סדר אלוקי, יש השגחה אלוקית מוחלטת, אבסולוטית. איך זה הולך ביחד? זה גבוה מאיתנו. הכל צפוי ורשות נתונה, השאלה הזאת אין לה פתרון בשכל האנושי. זה למעלה מאיתנו, אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים שריבונו של עולם הוא לא מושג, וגם הצורה של ההנהגה שלו, את העולם, אנחנו לא יכולים להשיג אותה לגמרי. מצד אחד הוא נתן לנו בחירה חופשית, ומצד שני הוא מנהל את העניינים. איך זה הולך ביחד? ככה זה הולך. זאת אומרת, שבעצם אם אדם עשה תשובה גמורה מהרצון שלו, אז למעשה מה שהוא עשה היה צריך לעשות, זה רצון אלוקי שהיה נעשה. זה בעצם זכות. רק הוא עשה את זה בצורה של חובה. אז כשהוא מתקן את זה, אז נשאר רק הזכות. רק הדבר הטוב שהוא עשה. כלומר, בעצם לא מוטל עליו לתת את העונשים, יש סדרים וכו' וכו'. הדבר הזה היה צריך לעשות. ריבונו של עולם רצה שהדבר הזה יעשה. רק אתה בחרת... הלכת בדרך של בחירה ובחרת ברע, צריך לשוב בתשובה. תיקן את ושב תשובה מלאה, זה בעצם, זה כבר כמו התרה שמסלק את מעיקר את הכוונה ואת הרצון, ונתבטא לצד השלילי, ונעשה וחוזר למעיקר. כל פנים, יש לימוד גדול מהתרת נדרים לעניינה של התשובה. הכוח הזה של נדר, וחכמים אומרים שיש קונמות בנדרים. זאת אומרת שהנדר הוא מכיל חלות של קדושה. אדם אומר, דבר זה אסור עליי. הוא לא אמר דבר זה קדוש. אמר דבר זה אסור עליי. הלחם הזה, הוא נודר עליו, הרי זה יהיה זה יהיה אסור, זה יהיה כקורבן, הוא אומר, אבל הוא לא מתכוון להקדיש את זה, הוא מתכוון שיחול לזה חלות של איסור. ובאים חכמים ואומרים, החלות הזאת היא לא של איסור, יש בזה גם קדושה. אמנם המשנה למלך חוקר, האם רק נדר כללי שאדם מוסר על כל, על כל, על כולם, אז יש בזה קונם, אבל יש בזה גדר של קדושה, אבל נדר פרטי לא. יש בזה דיונים, באיזה מתי, אבל גם כשהוא אוסר על כולם, הוא לא מתכוון להקדיש. איזה קדושה, איך יש חלות של קדושה על זה? אפשר לומר שבעצם הכל קדוש. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא זה שלו. כל מה ששלו זה קודש. אתה מקדיש משהו, אתה עושה את זה של ריבונו של עולם. אתה אומר, במה זאת תהיה הקדש אתה, תתן אותה, שהיא שלו. הוא בן כובחו של ריבונו של עולם. אלא מה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו רשות להשתמש. הכל שלו, אבל נתן לנו רשות להשתמש. השמיים לשמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. בא אדם ומסתלק מהבעלות שלו, זה נשאר רק של ריבונו של עולם. חן, נמדרים, הם הקדש. הרי הכל שלה שייך לו, רק הוא נתן לנו רשות. אנחנו, אם בא אדם ואומר, הרי זה דבר זה אסור עליי, הוא מסתלק מהבלות הזה, מהזכות הזאת. הזכות הזאת, אני חוזר כלפי שמיה. זאת אומרת שכוח הנדרים היא יצירת מציאות. כוח הדיבור של האדם. זה מה שאנחנו לומדים בתחילת הפרשה, מתקרבים לארץ ישראל, כוח הדיבור כבר הוזכר היום בסעודה השלישית. אנחנו עוברים מעלה לפרשת מסעי, ונאמר כאן וורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ הרשת אותה. וורשתם את הארץ וישבתם בה, אומר אור החיים. רש"י פירש שהמצווה היא והורשתם, אבל וישבתם היא הבטחה. כלומר, המצווה היא לרשת ולסלק את כל היושבים בה, וממילא אתה תוכל לשבת בארץ, הבטחה לשבת. הרמב"ן פירש שהמצווה וישבתם, ומכאן סמכו לומר הכל מלאים לארץ ישראל. האם המצווה היא הישיבה בארץ? או המצווה היא להוריש את הארץ מיושביה. וברור ששני החלקים הם קשורים אחד בשני. רק להוריש את היושבי הארץ ולהישאר בחוץ לארץ, זה ודאי לא מצווה שלמה. כי כאילו השאלה היא על מה הדגש. אלה זה שני חלקים שהם אחד. זה כמו, האם המצווה לקשור תפילין, או שהתפילין יהיו עלינו. בוודאי שהמצווה... שהתפילין, לקשור אותם, שהתפילין יהיו עלינו. יכול להיות לפעמים, יש מעשה המצווה, יש קיום המצווה. כן? קיום המצווה שהתפילין נמצאים עלינו. לפעמים אפשר לעשות הפרדה בין מעשה המצווה וקיום המצווה. אדם שולח שליח להפריש תרומה. מי שלא, שולח שליח להפריש תרומה. מי עושה את המצווה? מי מקיים את מצוות הפרשת תרומה? השליח. סליחה, הוא עושה את המעשה. ומי מקיים? המשלח. כי התרומה התרועה שלו הופרשה, כן? על ידי שליח, הוא שלח שליח, שלוחו של אדם כמותו. כלומר, מי מברך? מי שעושה. לא מי שמקיים. העושה, הוא מברך, השליח. גם כאן, הורשתם וישבתם. צריך להפריש כדי שהיא תהיה מופרשת. לא. צריך להוריש כדי שהארץ תהיה... מיושבת על ידי ישראל. האם המצווה, יש מצווה כל הזמן לכבוש את הארץ? או אם אפשר שלא יהיה דרך כיבוש יותר טוב, אז נפסיד את המצווה. לפי הרש"י, אז מצווה להוריש. זה המצווה. לפי הרמב"ן, מצווה לשבת. אם התפנתה הארץ, לא, אין לנו אפשרות לקיים את המצווה, אבל אנחנו יכולים לשבת על הארץ. אין את המצווה לפי הרמב"ן, זה הישיבה. והאור החיים אומר שהוא נוטה לדברי רש"י. ההמשך, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תוטיעו מהם לסיקים בעיניכם ולצידים בצידיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. מה אומר אור החיים? וצררו אתכם על הארץ, פירוש לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, כלומר אם ישאירו חלק מהאנשים בחלק מהארץ, אלא אז זה לא בלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם וירשתם וישבתם בו, וצררו אתכם על החלק שאתם יושבים בו, לומר קומו צאו ממנו. זה אומרת התורה, כך מסבירו החיים. צריך, מה יש להוסיף על הדברים? צריך לבצע אותם. איך לעשות את זה? קדוש ברוך הוא יכוון אותנו בדרכים הנכונות, המתאימות, לענייני השעה והדור, אבל המטרה צריכים לזכור, הארץ כולה היא הארץ שלנו, לטובת כל העולם כולו. כי יש לעם ישראל תפקיד מיוחד, ולארץ הזאת תפקיד למלא את התפקיד של, על ידם מתמלא התפקיד של עם ישראל בעולם. ורק על ידי שעם ישראל כולו יושב בכל הארץ כולה, לכל ההבטחות של התורה, עשרת העממים, לא רק שבעת העממים, אז עם ישראל יוכל לקיים באמת את מגמתו העליונה, לטובת כל העולם כולו כמובן. ואני רוצה להוסיף כאן עוד נקודה, עוד עניין. סיימנו את ספר במדבר, במידה מסוימת עוד פעם סיום של התורה. כי ספר דברים זה משנה תורה, זה כבר חזרה. סיימנו. אלה המצוות, אלה המשפטים אשר השם ציווה. גם כאן מסתיים בפסוק הזה שאלה המצוות שאנחנו מצווינו. ספר במדבר, ספר הדרך, הולכים לארץ ישראל. דור המדבר, גמרא בסנהדרין, המשנה אומרת, רבי עקיבא אומר, אין להם חלק לעולם הבא. רבי אליעזר אומר, יש להם חלק לעולם הבא. אומרת, רבי עקיבא אומר, אין להם חלק לעולם הבא. אומר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, שבקה רבי עקיבא לחסידותי. עזב רבי עקיבא את חסידותו, תמיד רבי עקיבא מלמד זכויות, והנה הוא פה אומר על דור המדבר, אין להם חלק לעולם הבא. שנאמר במדבר הזה, איתמו ושם ימותו, איתמו בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא. אותו דבר על הדת קורח. רבי עקיבא אומר, אין להם חלק לעולם הבא. ורבי אליעזר חולק ואומר שיש להם חלק לעולם הבא. שבקי רבי עקיבא לחסידותי. עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר? אף הם הולכים ואינם חוזרים, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, כיום הזה, מה יום אפילו מהיר, אף עשרת השבטים שאפלה להם, ככה תדע להעיר להם. אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, שבקה רבי עקיבא לחסידותי. זה כבר לא שבקה, זה כבר שיטה. מתי ראינו שרבי עקיבא נוהג בחסידות? אומרת הגמרא בהמשך, מהי חסידותי? דתניא, קטני בני ראשי ישראל, אין באים לעולם הבא, שנאמר, הנה היום בא בוער כתנור, והיה כל זידים וכל עושי רישה, קש ולעת אותם היום הבא, אמר השם צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. שורש בעולם הזה וענף לעולם הבא, דברי רבן גמליאל. רבי עקיבא אומר, באים לעולם הבא. הוא מלמד עליהם זכות. על מי? על בנים של רשעים. בנים קטנים של רשעים, האם בגלל מעשה אביהם אז אין להם חלק לעולם הבא, לא יעזוב להם שורש וענף, או הם באים לעולם הבא שנאמר שומר פתאים השם, ופתאים זה ילדים קטנים שאין להם דעת. השומר, הקדוש ברוך הוא שומר פתאים. פעם אחת רבי עקיבא אומר זכויות, אז הוא חסיד. שלושת פעמים הוא אומר דברים אחרים, שבקי רבי עקיבא לחסידותי. זה לא כל כך מובן, צריך להסביר את זה. תשובה. שלושת הפעמים שרבי עקיבא אומר שאין להם חלק לעולם הבא, זה משהו עקרוני. בזה אי אפשר להתפשר. או אי אפשר לחפש זכויות, נגיד ככה. הדת קורח. היא כופרת בסגולת ישראל ובמסורת ישראל. במשה רבינו, שהוא מקבל התורה מריבונו של עולם. זה שורש כל האמונה. מי שבנקודה הזאת לא בסדר, אין אפשר לעמוד עליו זכות. הדת קורח, אומר רבי עקיבא, אין להם חלק לעולם הבא. הם פגמו בשורש השורשים. דור המדבר בארץ ישראל. לא רוצים לעבור לארץ ישראל. אותו הדבר עשרת השבטים גם כן. יש להם את הבעיה הזאת. ככה הגמרא מספרת למה אין להם חלק לעולם הבא. כי הם הלכו לארץ אחרת ואמרו, זאת ארץ טובה כמו ארץ ישראל. זלזלו בארץ ישראל. לא רוצים? לא צריך. זה בעצם מה שאומרת הגמרא. הם לא חוזרים עשרת השבטים. אתם לא רוצים? לא הכריחו אתכם לחזור? מי שפגע בארץ ישראל, רבי עקיבא לא מוותר. כאן אין ויתורים. כאן אי אפשר לחפש זכות. זה שורש. כי עניינה של ארץ ישראל זה שורש האמונה. התורה ושל ישראל בארץ ישראל. זה יסוד האמונה. תורה בלי ארץ ישראל אי אפשר. תורה בלי עם ישראל. תורה בלי ארץ ישראל אי אפשר. התורה ניתנה לעם ישראל בארץ ישראל. ומי שפוגם באחד משלושת היסודות הללו, אי אפשר ללמד עליו זכות. אי אפשר לנהוג כלפיו במידת חסידות. אי אפשר לחפש זכויות. צריכים להפך להגיד, בזה אין ויתורים. צריך לדעת, זה שורש השורשים. האחרת אומרת, דור המדבר, זכרתי לך חסד נעורייך, עבד כלולותייך, לכלך אחריי במדבר, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הנביא אומר שבגלל עם ישראל שהלך אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר, בגלל זה עכשיו הוא יגל אותם. אז אם אחרים יגלו בזכותם, הם על אחת כמה וכמה. ורבי עקיבא לא מסכים. אבל הכוונה יכול להיות אפשר אולי לחלק דור המדבר למה הכוונה. יש דור המדבר ויש המרגלים. על כל פנים, למדנו מכאן שורש גדול. סיימנו את ספר במדבר, ספר הדרכים, ספר ההתכוננות לארץ ישראל. ההתכוננות הראשונה, מסתדרים בדגלים. אחרי שעבדים במצרים הרבה שנים, אין גאווה עצמית, צריך להניף דגל. צריך דגל לכל ישראל, דגל לכל שבט ושבט. מתארגנים למהלך עצמאי. ואחר כך צריך להתמודד, שצריך לזכור שיש מנהיגות. ובדרך לארץ ישראל צריך לקבור את התאוות בקברות התאווה. הולכים אנחנו משלב לשלב, כמו שהתורה עכשיו מסכמת לנו, וייסעו ויחנו, עברנו הרבה מעברים עד להגיע לארץ ישראל. והכל היה התכוננות, 40 שנה של התכוננות להגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית ביסורים. אומר השם משמואל דברים יפים. הוא אומר, גלות מצרים זה יסורים ממרקים כדי לקנות את התורה. כי שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא, ולא נתנם אלא על ידי איסורים. כלומר, זה מתנה, אבל כדי לקבל את המתנה הזאת, צריך להתאים את עצמנו, וצריך לעבור איזה מירוק. אז במצרים עברנו את המירוקים שהכשירו אותנו לקבל תורה בסיני. המדבר כדי לקבל את ארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים. 40 שנה הלכנו במדבר, עברנו מבית מקומות, ביישוב היחנו, והאיסורים האלה מרקו אותנו והיינו מוכנים להיכנס לארץ ישראל. אחרי זה עכשיו אנחנו עברנו 2000 שנות גלות. איסורים גדולים ונוראים. ולפי גודל האיסורים, כך גודל המתנה. המתנה שקיבלנו את ארץ ישראל הראשונה, היא הייתה לפי האיסורים שהיו אז. והמתנה של ארץ ישראל לעתיד, היא לפי גודל האיסורים. כי גודל האיסורים וההתמרקות, כך גודל היכולת לקבל את המתנה הגדולה, מתנת ארץ ישראל. כלומר, מגודל האיסורים אנחנו מכירים את גודל המתנה. גודל מתנת ארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא עומד ונותן לנו, כבר אנחנו בשלב הקבלה, הוא כבר מוסר ואנחנו כבר היד מושיטה, אבל אנחנו באמצע המסירה. זה שלב מאוד מיוחד כזה. באמצע הוא נותן ואנחנו המקבלים. עוד לא נגמר הנתינה הזאת. זה באמצע. אבל ברוך השם אנחנו בשלב הזה, ועומדים לקבל את ארץ ישראל, העליונה, הגדולה, הקדושה, שאנחנו זכאים לקבל אותה מכוח כל מה שעברנו עד עכשיו. זה אומר השם משמואל. נתפלל לריבונו של עולם, שבאמת נקבל את המתנה בשלמותה, ונקיים את והורשתם אותה וישבתם בה, בכל שלמות ההלכה, ומתוך שנזכה להסכמת כל העמים שיבינו שזה מה שצריך להיות ונגאל במהרה גאולה שלמה.